ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט מנהלי, פרשן משפטי, אולפן ויינט. בוא תוביל את הרעיון, דוד, בבקשה.
טוב, אנחנו רוצים לדבר...
אהלן,
בוקר טוב, מתן. אנחנו רוצים לדבר על לקראת בגץ חדשות 13 וארגון העיתונאים, שהגישו נגד מינוי המנכ"לית הטרייה יוליה שמאלוב-ברקוביץ'. מחר עומד להיות הדיון. לא יודעים מחר תתקבל החלטה, יש סיכוי שכן. אנחנו כן יודעים, אבל, שבית המשפט לא דחה את העתירה הזאת על הסף, ואנחנו שומעים כל מיני הערכות. אני רק אגיד ואגיד מה שתי האפשרויות שיש, ואז אני רוצה רגע לשאול אותך מה אתה חושב שיכול להיות, והאם. האפשרות האחת היא שבגץ בעצם יקבל את העתירה של העובדים, ואז בעצם יש כאן תקדים לא בלתי בעייתי של התערבות בגוף תקשורת שהוא חצי פרטי, חצי ציבורי נקרא לזה, ויגיד, המינוי הזה לא תקין, יש 1001 סיבות שהמינוי הזה לא תקין, ארגון העיתונאים מצביע עליהם, בצדק, והסיכוי שבגץ יקבל, אבל אז גם תהיה לזה משמעות רחבת היקף לגבי עתיד הענף ועתיד, נקרא לזה פוליטיזציה בענף.
שאלה ארוכה.
סליחה, רגע, לא, אני לא, רק מסביר את הרקע למי שלא מכיר, לא כולם מכירים את הברנג'ה הזאת. האפשרות השנייה היא שבגץ לא יקבל ואז הוא ישאיר את המצב כמו שהוא, מה שייצור משבר בחדשות 10 וגם כן בחדשות 13 סליחה, וגם כן התפשטות של הדבר הזה והקרנה לעבר כל הענף. ואפשרות השלישית זה שהוא לא יקבל אותה, אבל ניתן איזושהי הערה שנוגעת לאתיקה ולאופן שבו זה קרה. יש אולי, עכשיו השאלה שלי אליך היא קודם כל האם אולי יש עוד אפשרויות שפספסתי.
זה יכול כמובן לקבל, אפשר בכל מיני דרכים, אפשר לקבל את העתירה בכך שהמינוי יתבטל, אפשר לקבל את העתירה בכך שזה יוחזר לדיון, שזה לדעתי אולי סיכוי יותר סביר, שזה לא ייפסל, אלא יגידו שההליך לא היה תקין. אבל אני באמת רוצה להתייחס להערה הראשונה שלך, וטיפה אולי טיפה בצד האקדמי, או בצד של השלכות הרוחב, כי הסוגיה הפרטנית, אני לא נכנס אליה, לא יודע מי צודק, לא צודק זה.
לא, אני אוסיף, כן.
אני חושב שיש פה סכנה. אני חייב להגיד, בתור מי שאני מתעסק...
סכנה אם העתירה תתקבל.
כן, אני אגיד לך למשל למה. אם העתירה תתקבל, אני יכול לעתור לצורך העניין שנייה. אני אשאל אותו אם זה נכון. אני יכול לעתור, נגיד גם כן לבגץ, ולדרוש שבחדשות 12 יהיה איזון פוליטי בין הכתבים, שלא יכול להיות רק עמית סגל אחד.
אתה בדיוק הצבעת על הנקודה שאני טוען שזה יכול להיות חרב פיפיות. לפעמים, זה בדיוק ה-hard cases makes bad law, זה נועד. זאת אומרת, אתה בא לזה מקרה נקודתי, שאתה טוען שזה אולי איזה שהוא מקרה קיצוני, אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים, אבל עכשיו מהפן המשפטי, הרי תיווצר הלכה, למעשה באים ואומרים, שכללי המשפט הציבורי, כללי המשפט המנהלי, חלים על פעולה של כלי תקשורת פרטי. ואז אכן, כפי שאמרת, מחר בבוקר, בוא נעתור לבגץ על החלטה של דירקטוריון חדשות 12 לשדר, לשנות את לוח השידורי.
כן, אבל מתן, כאן צריך להגיד ביושר, שהרי לא מדובר כאן בגוף פרטי נטו, זה לא חברת אינטל, או אני לא יודע מה, חברת מפעלי נייר חדרה. זה מדובר בחברה שהיא בהגדרה שלה, מה שנקרא כמעט דו-מהותית, זאת אומרת, היא חברה שבעצם יש בה משקפי ציבור, נציגי ציבור בדירקטוריון, ורגע, ויש להם טענה לניגוד עניינים לכאורה.
אבל הטענה תעמור, כן.
אתה נגעת בדיוק בנקודה. תראה, אם יש ניגוד עניינים, זה פסול, אסור ניגוד עניינים גם בחברה פרטית. בסדר, אסור להיות בניגוד עניינים. בוא נעשה רגע את זה בצד. את הטען גודיינים, אתה נגעת בדיוק בנקודה של דומה אותי, עד היום אין פסיקה שאומרת שגוף תקשורת, גם לא הגופי תקשורת שפועלים ברישיון, כן? הם גוף דומה אותי, היה מי שפעם רצה, מי שאגב היה, זה אהרון ברק, שהיה לו מאמר ידוע שאמר שצריך להכיל על כל התקשורת את כללי הדומה אותיות, ודווקא גם קרמניצר וגם זמיר וכל הכותבים אמרו, צריך מאוד להיזהר, כי בסוף זה יכול להיות חרב פיפיות של פגיעה בחופש העיתונות, כי ברגע שאתה קובע שזה קדום מהותי, אתה מזמין את בגץ להתערב בתקשורת.
אבל לא, ולא תמיד הוא איתה, אבל השאלה, אתה יודע מה אני אגיד לך מתן, אני אגיד לך מה, לתחושתי בגץ, וזה חלק מהסיפור שלנו כאן, ואתה מבין מה אני אומר לך, בגץ תמיד התייחס לצד אחד והתערב לטובתו, בנגד בעניין פרטי, אבל בערוץ 7, במקומות אחרים, בדרישות של צד אחר, אתה יודע, ולו לפריות תקשורתית, לא נקבל את הסעד הזה, רק מה, אם עכשיו בגץ, אני אומר
ממש לא נכון, אפילו תראה את בגץ גלי צהל שהיה פה.
מה הקשר בגץ גלי צהל?
בגץ בדרך כלל...
אדוני,
בוא נשאל את המומחים, בגץ בדרך כלל
אני מדע, אבל רגע...
שמרן מאוד בכל מה שקשור להתערבות בסוגיות
תקשורתיות. לדעתי גם הפעם הוא יהיה שמרן. ההחלטה הזאת בכלל לדון בזה, זו החלטה מאוד לא שמרנית, ואני אגיד לך, למשל שאני פוטרתי, אני וקלמן הופסקה התוכנית שלנו בתאגיד, אני לא הלכתי לבגץ על רקע פוליטי, אני הלכתי לבית הדין לעבודה על רקע מקצועי ואיך שהודיעו לי, כי ידעתי שאין לי סיכוי לבוא להגיד, הוציאו אותי על רקע פוליטי, למרות שדי ברור שהיינו התוכנית הכי ימנית בתאגיד, נכון?
סדרה להם נימוק של רייטינג.
לא, אוקיי, אז אני, אז אפשר לבוא
על... אתה בדיוק, תראה, אתה נגעתם, זה לא שגופי התקשורת אין להם ממשק או מגע עם עולם המשפט, ברור שיש או אם זה דיני עבודה, או אם זה דיני לשון הרע, או אם זה פגיעה בפרטיות, הדינים הרגילים שחלים בעצם על כל גוף, ושם יש את האיזונים. לדוגמה, בדיני לשון הרע, אנחנו מכירים כולנו את פסק הדין של אילנה דיין, והגנה של עיתונות אחראית וכו. פה אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה. פה אנחנו באים ואומרים שלמעשה, האיזונים של משפט ציבורי, של סבירות, של מידתיות, של הליכים תקינים, חלים על גופי התקשורת. ובסוף אני שואל, תראה, זה נכון שזה גוף שפועל מכוח רישיון, אבל בוא נאמר את האמת, מה ההבדל הגדול בין חדשות 13 היום, או ל-i24, או לאיזה אפליקציה היום של אתר, כאילו, העיתונות כביכול...
לא, אבל מתן, אבל מתן, אתה מתעלם, אבל הטענה המרכזית שלהם, או אחת הטענות המרכזיות שלכם, היא טענת ניגוד שלהם, היא טענת ניגוד העניינים, ואתה כאילו הופך את זה לאיזה פרט שולי, אבל תראה, אם הם יצליחו להוכיח, אגב, אני לא חושב שהם יצליחו, אבל אם הם יצליחו להוכיח שהייתה כאן יד, רגע, שנייה, מתן, אם הם יצליחו להוכיח שהייתה כאן יד רוחצת יד, זה משהו שבית משפט אוטומטית יכול לבסס עליו קבלה של העתירה.
אני אומר, רגע, שיהיה ברור, ניגוד עניינים, אם היה, אוקיי, אסור, בטח בחדשות 13, וגם בחברה פרטית אסור לניגודי עניינים. ניגודי עניינים זה כלל שחוצה מגזרים. אם הדירקטורים פעלו באיזשהו ניגוד עניינים, זה גם בזה אסור, אין בכלל שאלה. מזה,
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה אחרת, רגע, למה לעצור בזה? מחר בגץ יכריע שהוא מתעסק באירוע הפרטי של ערוץ 13 ובהחלטת הדירקטוריון, מחר אני אעתור, יביא את העורך דין שלי מיכאל דבורין, ואנחנו נעתור נגד דירקטוריון ערוץ 12, נגיד, שמה, אין שוויון, אנחנו רוצים שיהיה שוויון מלא, לפי החברה הישראלית. לא, לא, זה לא סתם, זה לא סתם.
נכון, אבל משהו...
הפותחים פה פתח, תראה, אם אתה מתערב, אז כולם ירצו שתתערב.
ולכן אני חושב, בוא תסתכן בתחזית, מתן. אני מעריך לדוגמה שבגץ לא יתערב במינוי הזה, חרף כל הבעיות שעולות ממנו.
קודם כל, מה שאראל אמר, זה לא רק, זה נקרא בדעת גדולים, אולי זה, אבל הייתה בשנות ה-90 ועדה לחוקי העיתונות בראשות צדוק, שהיה שר המשפטי, בין המשפטים
הגדולים,
שהוא אמר בדיוק את זה. הוא אמר, עם כל הבעייתיות, אל תערבו את בית המשפט העליון כבגץ בעולם התקשורת.
כן, אבל שנינו, החל מבגץ כל העם, יש תקדימים להתערבות בתקשורת כשהם מקרים קיצוניים. השאלה אם זה מקרה קיצון, אבל אני אגיד לך משהו אחר, ותקן אותי אם אני טועה.
זה לא חופש ביטוי.
נכון. אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב, אגב, שהעתירה הזאת יכולה להיות חרב פיפיות עבור העובדים, לא בהקשר המשפטי בכלל, כי אני חושב שברגע שלא מתקבלת עתירה, זה הרי לא, זה כאילו מלבין את המינוי, זה כאילו הופך אותו לטוב, לראוי, ואז הם מאבדים בעצם כל אפשרות לשנות אותו, ואני חושב שהדבר הזה צריך להיות ציבורי בכלל, ולא משפטי, אבל מצד שני, פנו לזה בעת מצוקה, כי אין להם סעד לדבר הזה.
קודם כל, יכול להיות שאתה צודק מאוד, אגב, גם אני מבין שהם פעלו בדרכים של עולם דיני העבודה, הם חיזו סכסוך עבודה, וכו, שזה בסדר, וזה לגיטימי, להחיז סכסוך עבודה, ובדיני העבודה זה המקום לדון.
אז מה אתה חושב על הצעד הזה כצעד?
אני חושב, איך שאני חושב שזה נראה לי, כמו שאמרתי, יכול להיות, קשה לי להאמין, שבגץ ייכנס פה למינוי גופו ויגיד, כן ראויה, לא ראויה, קשה לי להאמין שבגץ ייכנס לנקודה הזאת בשבתו כבגץ. אם יוכח פה ניגודי עניינים, אין ספק שזה גם, זה נראה שזה יוחזר אולי לאיזשהו הליך תקין, לקיים הליך מחדש, כך זה נראה לי, אבל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, יש לנו לא הרבה שעות לחכות, ואנחנו...
טוב, אני חושב, אני אמרתי, אני בעיניי רואה בזה פתח, כלומר, אם זה פשוט משגעים, האימפריאליזם המשפטי הזה, הטירוף הזה, פשוט משגע את הכלכלה הישראלית, והנה, אני אומר לך אמיתי, לבעל בית יש זכות לעשות, זה הכסף שלו.
אני רק אגיד לך, יכול להיות שאתה צודק, האימפריאליזם הזה הוא תגובה, זה כמו שתגיד המחאה נגד הזה, הוא תגובה לאימפריאליזם פוליטי על התקשורת.
לא אימפריאלי, יכול להיות ש...
אבל
זה בעל הבית, זה זכותו.
אני רק אסיים את זה בו, אבל אי אפשר להתארם, המחוקק הרי יצר את האיזון בחוק, הרי מה האיזון בחוק?
נגמר לנו הזמן.
שיש כוח הצבעה משמעותי לרשות השנייה.
יפה, תודה. תודה דוקטור גוטמן.